אני תמיד אמרתי שאני נולדתי בסוכות, שזה חג חורף, אבל שלא אמור לרדת בו גשם. אז בגלל זה אני לא אוהב גשם.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים שהוא גם פודקאסט על
פודקאסט על.
אני אלעד הן, ואיתי נמצאות ונמצאים ענבר ברזילי, מנתצת קוביות הזכוכית.
שלום שלום,
סטיגדיש.
ועמית בלום האגדי.
אהלן אהלן,
צ'צ'ינג
צ'צ'ינג.
חברות וחברים, מה הגניב אתכם השבוע במשחקי תפקידים?
אני אתחיל?
יש
ענבר, תתחילי.
אוקיי, אז אני השבוע, כמו בכל שבוע, שיחקתי סשן ונור בטקסט, בקמפיין של אביב מנוח, והמשכנו את העלילה הסבוכה שאנחנו משחקים כבר שנה, ומצטרפת ללילות ולעולם של ונור שאביו מריץ ומתחזק הרבה מעבר. ומי שיצא לו לשחק סשנים בהתכתבות, בטקסט, בטח יודע שיש חלק מהסשנים ש... כולם מאוד פעילים ונלהבים, וחלק מהסשנים הם ככה, חלק באים בעניין, וחלק מאוד עסוקים תוך כדי בדברים אחרים. שזה בסדר, זה חלק מהפורמט, וזה לגמרי חוקי. אז השבוע יצא שהדמות שלי החזיקה חלק נכבד מהסשן, כולם היו כנראה קצת עסוקים, אז ניצלתי את זה כדי לגנוב את זמן המסך שמגיע למרציפן, המחשפה. ומה שעשיתי בחלק הנכבד הזה היה לעשות חקירה וסחיטה לשני נפסים. שבסשן שלפני תפסנו אותם וקשרנו אותם וקשרנו להם את הפה, והגיע הזמן לקבל מהם את המידע על הקאט המטורפת שמנהלים עם חטיפת ילדים עם כוחות קסם וכזה. ומה שהיה חמוד בזה בעיניי זה ש... הדמות שלי, שהיא נודניקית ופחדנית מאוד בקרבות, ותמיד דואגת לטפס על דמויות אחרות ולהסתתר מאחוריהן, ולהסתמך על הכוח שלהן וכאלה. פתאום כשזה רק דיבורים, אז היה לה הרבה מאוד אומץ, כשהדמויות מולה קשורות ולא יכולות לפגוע בה. אז באמת היה שם, יכלה להסתכל עליהם מלמעלה, למרות שהיא ננסית, הם ישבו. היא יכלה לשים להם יד על הפצע שיש להם בכתף, כשהיא רצתה שהם יחלצו יותר מידע ממה שהם חילצו. היא יכלה לרכב על חברתה שהייתה באותו שלב, שינתה צורה לדובה, וללחוש לה באוזן מתי לנשוך, וכל מיני דברים כאלה. והחמוד, כי כל הזמן היא גם מאוד דאגה שהחבורה תראה כמה היא קשוחה. כלומר, והיה מאוד מאוד בשביל זה, בשביל הקהל. זהו. היה לי נחמד.
עמית!
כן.
עמית. כן. מה הגניב אותך במשחקי תפקידים השבוע?
אז השבוע, האמת, נקם קצת זמנים.
אל תהיה. אנחנו פה בפרק 190,000. עוד רגע על 200, אנחנו עושים מה שבא לנו.
כן, עוד פעם, זה לא רחוק, זה בחודש האחרון, כן? בשבועיים האחרונים טופס.
זה לגמרי במסגרת השבוע.
במסגרת המשחק מוד 5 שאני משחק, היה ערב שהגעתי יותר עייף בדרך כלל. זאת אומרת שלא הייתי בהזנה מלאה במהלך קבלת ההחלטות של החבורה שלנו במהלך הסשן הזה. הדמות שלי היא הסייר. והנקודת המוצא של הקמפיין שלנו זה הלכנו לאיבוד באנדרדארק בעולם המעמקים, ואנחנו די מנסים למצוא את הדרך החוצה. זה בגדול. ויצא מצב שאף אחד לא סגור על מי אמור לסכם את הסשן, ועלתה לי הברקה אתמול בלילה. אז ישבתי אתמול בלילה, וזה 11 בלילה לכתוב סיכום לסשן. וסיכום לסשן היה, הדמות שלי יש לה איזשהו שיגעון תמידי, שהיא בטוחה שהיא בתוכנית ריאליטי. וכל הסיפור הזה הוא בתוכנית ריאליטי, ויש מנצח בסוף, הוא מקבל פרס. אז היא תמיד מנסה לנצח. עכשיו, לנצח זה גם, עוד פעם, זה לא להיות הכי טובה, זה לנצח זה גם, עוד פעם, כמו במרוץ למיליון, להביא אנשים יחד איתך לקו הסיום, להיות בהישרדות, זה שכל הקבוצה תצליח. זה לא ניצחון אישי. כי אחרת, עוד פעם, זה דמויות מעצבנות. אני תמיד בעד לשחק קבוצתי. Anyways, הסיכום הפעם היה, חוקי ההישרדות, כשאתה תקוע ב... איך זה היה? כמה זמן אתם הייתם שורדים בשממה, או מה לא לעשות כשחוקרים מבוך. ופשוט עשיתי את הסיכום, כשכל פעם שעשינו איזושהי טעות, כתבתי בגדול, חוק מספר אחת. אם אתה נתקל בנוזל שאתה לא מכיר, ואין לך תנאי מעבדה אופטימליים, תיזהר. הערכת בדיקה התפוצצה על הסייר בפרצוף. כשאתה יורד בפיר לא מוכר, ויש שם חומר לא מוכר, אל תעכל אותו. הגנב שלנו ליקק את הקיר. וזה פשוט היה סדרה של חוקים, של כל הטעויות שעשינו בסשן הזה, מלדחוף איברים לתוך מערבולות, להיכנס, לשרוף יערות של פטריות, בלי לבדוק שהם ריקים קודם, לצאת מחדר במהלך קרב, אז כאילו אחד יצא במהלך קרב מחדר, אז נעלו אותו בחוץ, וכל הקרב מתנהל בפנים, והוא בחוץ ודופק על הדלת.
מושלם.
כן, וכדי שזה יהיה כמובן, כי זה לא מספיק משעשע, אז כדי שזה יהיה משעשע בנוסף, אני תמיד מוסיף תמונות ודברים לסיכומים שלי. אז מכיוון שהגנב שלנו הוא איש מסתורי של מסתורים, ותמיד חבוי בצללים, אז אני כל פעם שאני שם משהו טיפשי שהוא עשה, אני אומר, אין לנו תמונה שלו כי הוא חבוי בצללים, אנחנו משתמשים באילוסטרציה. ושמתי תמונה של קוף עושה את זה, ויש לי תמונה של קוף מלקה קיר, וקוף נעול מחוץ לדלת, וקוף, יש לי פשוט תמונה, קוף שתקוע במערבולת, יש לי פשוט סשן שלם, כאילו סיכום סשן שלם של תמונות של קופים.
מדהים.
וככה, אני מוצא שעשוע בלסכם סשנים של מבוכים ודרקונים מהדורה 5.
אני מכריזה עליך כאלוף מסכמי הסשנים של מוד 5, כי זה לא פעם ראשונה שאתה מספר פה על סשנים שסיכמת בצורה מגניבה, ולכן כל הכבוד.
כן, אם מי שרוצה, דברו איתי, אני אשלח לכם לינק לסיכום הזה. אותי זה מצחיק.
אני רוצה.
יפה.
אז ספר לנו מה הגניב אותך מהשבוע, ולך יש שניים.
וואה, זה נכון. אז קודם כל, הגניב אותי השבוע. אני לא יודע אם שמתם לב, מאזינותינו ומאזיננו היקרים, אבל צג השעות, צג המספרים בלוח הלא קריטי, הולך ונוקף לקראת 200, שזה מספר שרירותי, אבל אנחנו הולכים לציין אותו באופן חגיגי. בפעמים קודמות ניסינו לחגוג את השנים העגולות, אבל איפשהו במלחמה אנחנו איבדנו שבועות ואנחנו כבר לא שם, וזה כבר לעולם לא יהיה עגול שוב. אבל בסדר, זה נראה לי מתאים במצב הנוכחי. ואנחנו לכן נציין ב-200 את החגיגות שלנו, 4 שנים, 200 פרקים, המון כיף, מיליון כיפים, ואנחנו נענה על שאלות מהקהל. עכשיו, אני לא יודע מתי הפרק הזה יעלה וכמה זמן יהיה לכם לשלוח שאלות על בסיס הפרק הזה. אז אם הסתמכתם על זה כדי לדעת שצריך לשלוח לנו שאלות, זה... בהצלחה. תשלחו לנו שאלות, נראה לי הכי טוב שתשלחו לנו שאלות, אם אתם רוצים, בפייסבוק או בדיסקורד שלנו. כי נראה לי ש... אני לא יודע, אני לא בטוח שאני יכול להיכנס למייל שלנו. אל תשלחו לשם דברים. אני צריך להוריד אותו מהזה.
אפשר גם לשלוח לפייסבוק שלנו.
כן, כן, לפייסבוק שלנו, או לקבוצת פייסבוק, או לפייסבוק של לא קריטי, לדף שלנו. ותכתבו לנו שאלות על איך זה לעשות...
שהקוביות יוציאו גבוה.
מיליון פרקים, וכמה אנחנו נחמדים, ואיך אנחנו כל כך יפים.
גם.
שאלות רלוונטיות. אז זה הדבר הראשון שהגניב אותי. זה מגניב אותי שאנחנו עושים כבר 200 פרקים. וזה ממש כיף.
ואם פספסתם את ההזדמנות לשלוח לנו שאלה, בעצם תשלחו לנו שאלה. אנחנו אוהבים שאלות תמיד.
זה נכון, אנחנו אפילו עושים לעשות, להקדיש לפרק.
ואם אתם שולחים שאלה, תגידו אם אתם מוכנים שנגיד את השם שלכם. זה פשוט...
ואם, כן. מקל, מקל.
כן, עוזר.
יפה, הדבר השני שהגניב אותי זה שאני השבוע היה לי ערב מת והרבה מחשבות מתרוצצות בראש, ולקחתי לי איזשהו רעיון שכבר היה לי בראש והתרוצץ לי בראש והחלטתי ליישם אותו, ואז פניתי גם בדיסקורד של לא קריטי, קישור בדובלי דו אנחנו נשים בשביל שתוכלו להצטרף אליו גם, שיש שם קצת אנשים חביבים שאוהבים לדבר על משחקי תפקידים, וכתבתי גם בקבוצה בפייסבוק של לא קריטי, והזמנתי מי שרוצה להצטרף אליי עוד באותו ערב, במרחק של כשעה מהזמן שכתבתי את זה, או קצת יותר, להצטרף אליי לאיזושהי לשיחת וידאו בדיסקורד, שבה אנחנו... נזכור איזשהו נושא במשחקי תפקידים, אני אדבר עליו בצורה חופשית, ואנשים ישאלו שאלות ויתרמו את חלקם, וזה מה שעשינו, הצטרפו איזה 6 מאזינים יקרים וחביבים של לא קריטי, ואנחנו פטפטנו לנו על משחקים ללא מנחה, משחקי תפקידים ללא מנחה, וזה היה ממש מגניב. אז קודם כל תדעו שדברים כאלה קורים בדיסקורד ובפייסבוק שלנו, ואם זה מעניין אתכם, תצטרפו. אני כבר מודיע שיהיו כנראה עוד אירועים כאלה, והם כנראה יקבלו הודעה קצת יותר...
מסודרת.
מסודרת ובטווח קצת יותר ארוך, זה היה יותר בתחום הניסוי כלים. אז זה היה מגניב, ואני אשמח לראות אתכם. מעבר לזה, ענבר, רצית לדבר על משהו?
אני חושבת שכולנו רצינו לדבר על משהו.
בסדר, אבל אני...
אבל גם אני רציתי לדבר על משהו.
את תקחי אחריות, את יזמת את זה.
מה?
את תקחי אחריות, את יזמת את זה.
סליחה, אני אקח אחריות. אני הצעתי לעשות פרק על מטה גיימינג. כי זה נראה לי חשוב, והיה כיף לחשוב לקראתו ולהבין למה זה חשוב ולמה זה מגניב. ובואו נעשה פרק על מטה גיימינג.
אוקיי, אבל בפרק הזה אנחנו הולכים להסביר למה מטה גיימינג זה רע, נכון? וצריך להימנע מזה בשביל משחק טוב. זה מה שעושים?
לא. לא, כי... רגע, איזה משחקים אתה אוהב?
אוקיי, אז עכשיו אנחנו נתחיל צעד אחורה, וננסה לתת איזושהי הגדרה למטה גיימינג, אולי אחרי זה ניכנס גם לסוגים של מטה גיימינג. את יכולה לנסות לתת לי הגדרה ראשונית של זה? בערך? על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מטה גיימינג?
דברים שאנחנו עושים לא בתור הדמויות שלנו?
כן, נראה לי שזה כאילו...
זה מין...
כאילו...
וגוד ענף?
זה מין משחק מחוץ למשחק. כלומר...
כן, להיות באינטראקציה כאילו עם המשחק כשאתה לא בתוך הסיפור כאילו? או משהו כזה? אני לא יודע אם זה מדויק בדיוק. אולי אנחנו ננסה בכל זאת לתת דוגמאות וזה יעזור. אנחנו קצת, אני אגלה בסוד שאנחנו בעצמנו התחלנו, פתחנו שיחה על זה לקראת השיחה הזאת, כשכאילו אמרנו, אוקיי, בואו ננסה רגע לברר מה זה בדיוק אומר. בואו ניתן דוגמאות של מטה גיימינג, ואנחנו נכליל מתוכן גם קצת, ואז נחשוב למה הן טובות, למה הן רעות, למה הן אסור, צריך להימנע מהן בכל בחיר, או לא.
כן, אחד הדברים שהבנו, כשחשבנו על הדוגמאות, ובאמת על הנושא, ושכל אחד חושב על משהו קצת אחר, כשאומרים את המושג הזה, מטה גיימינג. באמת יש כל מיני סוגים, וחלקם שנויים במחלוקת. אז בואו, כן, בואו נדבר על זה.
אני הצגתי את זה שיש לנו... יש את המטה גיימינג של שיחה בין השחקנים שהדמויות לא היו יכולות לנהל. כן? זה בדיוק הדוגמה של אני ואתה עכשיו באמצע הקרב, וכן, מה שאתה נתת, עמית. אני ואתה באמצע הקרב, ואתה צועק לי את הנקאפ שאתה צריך שאני ארפא לך. זה עוד אולי אפילו לא הכי חמור, כי אני מניח שאולי יותר חמור מזה, זה אני ואתה באמצע הקרב, אנחנו עכשיו מתכננים את טקטיקה שבעזרתה אנחנו נביס את המפלצת, שאין דרך שבה אנחנו נעשה את זה, כמובן.
העניין הזה של הדבר הזה, גם יש חוץ מלנהל את השיחה, אסטרטגיה בקרב, זה גם יכול להיות לנהל את האסטרטגיה באמצע דיון עם נפס. כלומר, אתם נמצאים מול הציל, ופתאום אתה אומר כזה, טוב, מה אתם צריכים בשביל להסכים להצעה שלי? ואז פתאום מתקיים דיון בקבוצה, והמנחים הרבה פעמים, רגע, לא הבנתי, אתם מנהלים את כל הדיון הזה בפניו? כי אחרת, איך אתם מנהלים את הדיון הזה?
אז זה דוגמה אחת למה שקוראים לו מטה גיימינג בזה. שלחתי לכם את זה, אם אתם רוצים להשתמש בדבר הזה שאני כתבתי, אז בואו נעבור על זה שעוד אנשים יגידו.
כן, דיברנו על הסגנון הנוסף שהדמות מודעת לתכונות המכניות שלה, ואז נגיד, אם אני אתן דוגמה ככה בשלוף, לדמות שלי יש קריזמה גבוהה במוד 5, אז היא זו שתלך לדבר עם הנפס על ה-whatever.
לזה יכול להיות גם סיפור, כאילו כל הדברים האלה יכולים להיות להם גם סיבות פנים סיפוריות כמובן.
כמובן, אבל אם אני אומרת, רגע, לי יש קריזמה גבוהה, אני אעשה את זה, ואז אני הולכת ועושה את זה, זה מטה גיימינג.
כן, זה, it's frowned upon.
כן, אוקיי, frowned upon זה כשיש לך, כאילו בקרה יותר קיצוני זה כשיש לך אחת שיש לה רעיון טוב, ויש לה משפט טוב להגיד לזה, ואז היא אומרת, אבל רגע, הקריזמה שלי פח, אז אני אומרת את זה לפלדין, ואז אני שולחת אותו לעשות את זה, כי לא, יש קריזמה בשמיים.
יש את המטה גיימינג של לכוון למטרות מכניות, שלא היו יכולות לנבוע, לפחות לכאורה, מהמטרות והידע של הדמות. שאני חושב שזה הרבה פעמים גם דברים שנובעים מהמכניקה, וזה אגב לדעתי קורה בכמעט כל המשחקים, שיש לך איזשהו משהו מכני שאתה רוצה אותו, ואתה חותר אליו כשחקן, והדמות לא מודעת לזה, וזה כאילו... לא בסדר איכשהו? לא יודע. זה כאילו, זה גם כן הדבר הזה, זה כאילו... אני חושב שאולי מחבר את כל הדברים האלה, שוב, אנחנו נעבור על עוד כמה דוגמאות, אבל כאילו, ככל שאני חושב על זה יותר, זה מתקשר לקונספט האימרסיה שדיברנו עליו פעם. זאת אומרת, לאיזשהו סוג של, אני הייתי קורא לזה קונספט אימרסיה נאיבי, בעקבות שיחתנו הקודמת. זאת אומרת, יש סוג אחד של אימרסיה, אימרסיה זה לא לחשוב על כך שאנחנו במשחק, וזאת הדרך גם להגיע לאימרסיה, ולכן כל דבר שמוציא אותנו מהמחשבה מתוך הדמות הוא, יש פה איזשהו אלמנט מקלקל.
כן, אז אתה אומר כאילו ברמה של, אני לא צריך את המגפי מהירות, כי עוד שתי דרגות אני מקבל כנפיים.
אולי, יש דבר כאילו, כן, אני מניח. אני מניח שזה יכול להיות דוגמה לזה, אבל אני חושב שכאילו נגיד, בכמעט כל משחק של מנוע אפוקליפסה, שאתה עושה איזשהו מהלך, שאתה יודע כאילו שאת התוצאות ה... את התוצאות, כאילו, שאתה בוחר באיזושהי בחירה שתסבך אותך באיזושהי צורה או משהו כזה, ואתה יודע שאתה הולך לכיוון הזה, אז יש בזה אלמנט כזה, כי אתה עושה איזשהו משהו שהוא לא מתוך מטרות הדמות, כן? אתה עושה משהו מתוך המטרות שלך לסיפור, זה לא משנה אם זה מטרות, אם זה מטרות שהן, כן, להשיג את מגפי הצדק, או להציג את הדמות שלך כדמות פגומה במאבק להתפתחות אישית. בשני המקרים, אתה עשוי להיות, לפעול מתוך המטרות האלה שהן לא המטרות של הדמות.
אני אנסה עוד פעם לתת עוד דוגמה אולי. כמו למשל בנסיך דרקון, בשיטה של נסיך דרקון, שחקן יכול לבחור, יש יכולות מסוימות שנותנות לו קוביות לבנק קוביות שלו, והוא יכול בכוונה להוריד את הקוביה שהוא מקבל לקוף 4, שזה הקוביה הכי נמוכה, בשביל לקבל טוקן של נקודת עלילה, שזה מכני לגמרי. כלומר, אני בכוונה משתמש בקוביה גרועה בשביל לקבל משהו שאחר כך אני אוכל להשתמש בו למשהו אחר לגמרי, מכנית.
כן. כאילו, אתה מזמין כישלון בעצם בשביל יתרון עתידי.
כן.
וגם בשביל לסבך את הסיפור.
כן. זהו, הנקודה הבאה, אני חושב שזו הנקודה שאני דיברתי עליה, שזה על מטגיימינג של שימוש בלור או ידע סיפורי שהשחקן יודע ודמות לא יודעת. שזה כמות הפעמים שמפגישים שחקנים בפעם הראשונה עם קוקרטיס או מדוזה, או יצור שהוא לכאורה, נגיד קוקרטיס הוא קלאסי, כי קוקרטיס הוא נראה תכלס כמו תרנגול, עם קצת מאפיינים דרקוניים, אבל הוא סך הכל תרנגול. ושחקנים שלא יודעים מה זה, והם מבוכים את דרקונים, אומרים כזה, אוקיי, זה תרנגול, יש לו מקור אחד, אבל סבבה, אפשר לטפל בזה. שחקנים שיודעים מה זה, פתאום מחליטים לעבור לקשתות, פתאום אף אחד לא מתקרב אליו. למי שלא משחק מבוכים את דרקונים, בכלל מבוכים את דרקונים, קוקרטיס מאבן בהתקפות שלו והופך יצורים לאבן אם הוא מצליח לתקוף אותם. אז זה דברים ששחקנים, שדמויות חדשות לא אמורות לדעת. הם לא נתקלו בזה אף פעם, הם לא שמרו על זה אף פעם, ופתאום הם נתקלים בתרנגול מוזר.
אבל כשזה משתלם להם, אז הם פתאום איכשהו כולם יודעים מזה.
אז יש את ה... את כל הנושא של זה, כאילו נראה לי שזה אולי ככה יותר בשוליים של הדבר הזה, אבל אני כן חושב שזה קיים באופן כללי, להגיד את המחשבות של של הדמות ואת הדברים את העולם הפנימי שלה, להציג אותו באופן גלוי ולדבר עליו. יש בזה אלמנט של מטה גיימינג, כי אנחנו בעצם חושפים את השחקנים האחרים לעולם הפנימי שהם לא חשופים אליו של הדמות, וזה ישפיע על ההחלטות שלהם, גם אם הם לא רוצים. אולי הם יחליטו לפי המחשבות, הם יהיו מושפעים מהמחשבות של הדמות, וזה אולי מטה גיימינג. אינבר.
כן.
רגע, יש עוד אחד. את רוצה להוסיף את הנוסף? יש עוד אחד שלך. על השיחות והפתקים, אני רציתי שתגידי את זה, כי אני צריך להסבר.
זה לא בדיוק סוג של מטה גיימינג, זה קצת שונה, אבל יש שיחות בין השחקנים, מה שבעצם ציינו הראשון, ששיחות שהן לא בין הדמויות, אלא בין השחקנים, יכולות לעשות גם לפני הסשן, גם במהלך הסשן, גם כשרק חלק מהמשתתפים מודעים למה ש... כאילו, נעשה בין חלקם, תכנונים בין שני שחקנים, העברת פתקים, העברת הודעות, גם דברים שהזכרנו בפרקים אחרים, שיכולים להשפיע על ההתפתחות של העלילה, ולא קוראים אין-פליי.
כן, אני גם ציינתי שזה טכניקות שגם במשחק אנטי-מטה-גיימי, משתמשים הרבה פעמים דווקא בכלים האלה בשביל לשמור כאילו על הידע של השחקנים, כמו להוציא אנשים לשיחה נפרדת, המנחה מוציאה אנשים לדבר איתם כדי להציג להם איזשהו משהו, שולחת להם פתקים או זה, או אומרת לאנשים האלה, תתכתבו אתם רגע על הנושא הזה, כי אתם עשיתם על זה שיחה סודית, או דברים בסגנון הזה.
אני חושב ששיחות בין שחקנים, כאילו שממש עושים מטה בגיימינג, זה שיחות מין-מקס בין שחקנים, שקוראים כאילו, עם איזה שריון אתה הולך? אני עם שריון... שריון מיטריל. למה אתה הולך עם שריון מיטריל? שריון הזה והזה יהיה לך הרבה יותר טוב, הוא גם נותן לך, אתה לא מקבל את הדיס את החיסרון בהתגנבות, בזמן שאתה לא מבצע שריון הזה, אתה סך הכל מאבד, נקודה אחת של דירוג שריון. ואז כזה, זה מה זה שיחה כאילו מכנית בין שחקנים? כאילו, לכאורה הדמות השנייה מציעה לשני להחליף שריון, אבל...
אז... אינבר.
כן.
אני זוכר כשאת הצעת את הדבר הזה, את אמרת דבר די שערורייתי, את אמרת שמטה גיימינג זה טוב.
נכון.
אנחנו רגע סיפרנו את כל הדברים הנוראים שזה עושה, את רוצה אולי להגיד על זה משהו?
היית אומרת, ברגע שאמרת מטה גיימינג זה טוב, גרמת לי להפיל את הקלפים.
גרמת לי לשבור את קוביות הזכוכית. אני חושבת שזה לא סוד שאנחנו אוהבים מטה גיימינג, מי שמקשיב למשחקים, לאקשואל פליי שלנו, שומע שאנחנו דנים הרבה באיך אנחנו רוצים שהעלילה תתפתח, ומי יבוא לסצנה הבאה, ולמה, והאם זה מסתדר לנו, ואם לא, אז אנחנו מציעים הצעות אחרות, ו... אני חושבת שזה מהמם, אני חושבת שזה יוצר עלילות הרבה יותר מעניינות, שחקנים הרבה יותר מרוצים, שלא נקלעו לכל מיני סיטואציות שנכפו עליהם על ידי שחקנים או מנחים, ועוד כל מיני דברים טובים, שאני תכף אחשוב עליהם ואגיד אותם גם.
מעולה.
כן?
כן, יפה. אני חושב שאחד מהדברים שקורים בשיח על מטה גיימינג, בשיח במשחקים המסורתיים, במבוכים ודרקונים, על מטה גיימינג זה שמערבבים דברים ביחד. כי למשל, בדוגמת השחקנים המין-מקסרים שמשחקים וששואלים את עצמם איך עכשיו לתכנן את המערכת, ולמישהו מרגיש שהם כאילו מפספסים את עניין הסיפור פה, הבעיה פה היא לא המטה גיימינג. הבעיה פה היא איזה כלים המשחק נותן להם. הם עובדים עם ה... שוב, זה אפילו לא רע, כן? אנשים רוצים להוציא מהמשחק את מה שיש בו, ויש אנשים שנהנים מהמורכבות המכנית של מבוכים ודרקונים. אם לא בשביל זה, למה זה קיים? כאילו.
אני יכול להגיד ששחקנים שלי עושים את זה, ואחד נותן לשני יצאות באיזה כלי נשק להשתמש, למעט מקרים, כאילו, אתה יודע שהוא בוחר פתאום לשנות משהו במהלך קרב, שעכשיו אנחנו נצטרך להתעסק בזה, וזה ישבור את כל הרצף. למעט זה, אני אומר להם, סבבה, אז עשית את זה בדיעבד, החלפת על שריון אחר, ויאללה, בוא נרוץ. כאילו, אני לא רואה בזה כזה אסון.
אבל מה שאני אומר זה גם שמערבבים פה גם את היחס השלילי למין מקסריות עם היחס השלילי למטה גיימינג, למרות שמדובר בשתי סוגיות שונות. כי אתה יכול לדבר על נתונים משחקיים ושזה יתעסק בדיוק בשאלה של מה יקרה במשחק ובסיפור, כן? על זה אנחנו מדברים רוב הזמן, כן? אנחנו לא מדברים על איך לנצח את הנקאפ של שום דבר. אז זה דבר אחד שצריך רגע להגיד על הדבר הזה. ושבסוף גם את המין מקסינג, שוב אני אומר, היות שאנחנו יודעים גם שיש טעם לנרטב את מוד, אם אתם משחקים במבוכים ודרקונים, כן, הדמות שלך נתנה עכשיו הנחיה לדמות אחרת, תעשו על זה סצנת פלשבק מצידי, כן? באמצע הקרב, תעשו פאקינג פלשבק, זה לא שעכשיו זה יהיה פחות מעניין מאשר לחכות לעשר תורות הבאים, נכון? תעשו עכשיו סצנת פלשבק לשיחה שבה הוא מדריך אותו על השימוש ב...
נשק מות.
קרן השקר.
ונשמע סוטה שבא לי לראות את זה? בא לי לראות את הקרב הזה במוד, שעוצרים אותו.
שעוצרים אותו בשביל לעשות פלשבק לזה.
עוצרים אותו באמצע, ואז פתאום הלוחם אומר כזה, תשמע, באקדמיה שאני למדתי, בכלל אמרו שהשריון שלך הוא לא השריון הכי מוצלח, בוא אני אתן לך את השריון הזה, תשתמש בו, תראה איך התנועה שלך קלה יותר, פשוטה יותר, תראה איך זה פחות מגביל אותך, ותראה שזה עדיף לך על פני השריון הכבד והמראי שאתה מסתובב בו.
בשלב הזה מוציאים את ריקוד מפיירברנדס כמובן, וזה המשחק הבא.
כן, כן.
לפני התור הבא במוד. אז זה קודם כל הדבר אחד שרציתי להגיד על זה, ואז אני אתן דוגמה אחת, שיחה בין השחקנים שהדמויות לא יכולות לנהל. כן, זה נורא חשוב שתעשו שיחות בין השחקנים שהדמויות לא יכולות לנהל, אתם יכולים, אתם שוב, אולי בכל זאת צריך להגיד פה איזשהו משהו. סבבה, אם אתם משחקים משחק ויש לכם מוסכמות סביב מטה גיימינג, זה מה זה סבבה, זה, אין עם זה שום דבר רע. אנחנו נספר לכם פה הצעת הגשה לדברים שאפשר לעשות עם זה, שאי אפשר לעשות בלי זה. אם בעיניכם זה מחיר שלא שווה לשלם בשביל מה שאתם מאבדים, אז זה לגמרי סביר, אבל אולי שווה לנסות לפחות, זה עשוי להיות מעניין. אז... שיחה בין השחקנים שהדמויות לא יכולות לנהל, זה המקום שבו, קודם כל, אנחנו יכולים באמת לתאם איך אנחנו רוצים שהסיפור הזה ילך, כן? יש עכשיו מתח בין הדמויות, בואו נעלה את זה שנייה למודע בין השחקנים, ונבין רגע מה אנחנו רוצים לעשות עם זה. כן? בואו נסתכל על זה רגע בתור אנשים שעכשיו מספרים סיפור על האנשים האלה שנמצאים בקונפליקט. אפילו אם אנחנו מזדהים איתם, בגלל שאנחנו מזדהים איתם, מעניין אותנו לאן זה ילך, בואו נחשוב מה מעניין אותנו שיקרה בזה, ונעלה את זה רגע בינינו.
כשאתה אומר על שיחות שאי אפשר לנהל, זה נגיד שיחות אסטרטגיה באמצע קרב, זה שיחות שאי אפשר לנהל, אבל אני אומר, כאילו...
לא, שיחות שאי אפשר, רגע, לא, אבל שיחות שאי אפשר לנהל זה לא רק זה, שיחות שאי אפשר לנהל זה גם שיחה שבה אני ואינבר מדברים על איך אנחנו חושבים שהמערכת היחסים של עתיד וסרניקי צריכה להתפתח. זה לא שיחה שעתיד וסרניקי מנהלים.
לא, זה סוג אחר של שיחות ש...
אבל זה הדוגמה שאני מדבר עליה. בגלל זה אני אומר שיש משהו מבלבל.
כן.
במושגים האלה, כי זה, אולי זה אולי עוד איזה תובנה מסוימת. יש במבוכים ודרקונים ובתרבות סביב מבוכים ודרקונים, המון המון אלמנטים שהייתי קורא להם משחקיות מתגוננת, שהיא כל הזמן מנסה להגן מבד אקטורס, להגן משחקנים שבאים לקלקל, במקום להניח שצריך להתמודד איתם חברתית, והמשחק לא יכול לעשות זה בכל מקרה. וזה בעיניי לרוב מקלקל לכולם, כן, ולא פוגע בבד אקטורס שבכל מקרה באים לקלקל, אז יש להם עבודה, העבודה שלהם קלה. אבל זה ככה עוד איזה הערה, אני חושב שזה דוגמה מצוינת ללמה זה טוב, אני יכול להבין למה מי שרוצה לחשוב רק מתוך הדמות לא ירצה את הדבר הזה, פחות מזדהה עם הרצון הזה, אבל...
אני יכולה לתת דוגמה אמיתית שקרתה לנו, כששיחקנו להבים בעלתה, ולקראת פרק הסיום של להבים בעלתה, מישהי, לא משנה מי, מחברי הפודקאסט, חשבה שזה אולי מגניב שיהיה לה את האקדח של ריניק. אז היא אולי דיברה עם המנחה, שאלה אותו אם זה בסדר. ויכול להיות שזה השפיע על כל הסיום של המשחק.
טוב, אז ביקשתי לעשות פלשבק, לא?
כן, ביקשתי לעשות פלשבק.
מה הבעיה?
אין בעיה.
נתתי אותו בזול, זה נכון, כי רציתי צרות. זה נכון שהייתי, באופן כללי, הצע למנחים בלהבים בעלתה, תטעו לכיוון הזול בתחום הפלשבקים. אתם רוצים לעודד את השחקנים לפלשבקים, אל תיקחו על זה הרבה סטרס, שישתמשו בזה, זה יוצר דברים כל כך כיפים.
עוד פעם, דיבור למנחים, בנוגע של שיחות שאי אפשר, אז איך אני ממליץ? שיהיו אחידים, כאילו לא פעם אחת במקום אחד לעשות, כאילו הם מנהלים שיחה באמצע קרב ולהתעלם מזה, ובמקום אחר הם מנהלים שיחה באמצע קרב ולהגיד, אתה לא יכול להגיד את זה באמצע קרב, ובמקום אחר הם מדברים באמצע קרב, ואז היריבים שלהם מגיבים לאסטרטגיה שהם הרגע תכננו באמצע קרב, כי איך הם יודעים את זה? מה זאת אומרת? אמרתם את זה באמצע קרב, אז הם שמעו אתכם. כאילו, דברו על זה, תהיו אחידים, פשוט כי אחרי זה השחקנים קצת מרגישים שהם לא יודעים למה לצפות שאין מוסכמה בשולחן.
באופן כללי, הדברים האלה כדאי שיהיו מוסכמים סביב השולחן, זאת אומרת, אצלי נגיד זה מאוד מאוד גלוי בכל משחק שאני משחק, כולל במשחקי כנסים, אני מסביר לאנשים מה מצופה מהם, שאנחנו עכשיו הולכים לבנות דברים ביחד, שאנחנו הולכים, אני בדרך כלל פשוט גם שואל אותם כל כך הרבה שאלות, שהם ישר מבינים שמה שהם אומרים הולך להשפיע פה. אבל כן, תהיו גלויים לגבי זה, כן, מה הציפיות שלכם בשולחן, זה לא, אנשים מגיעים מכל מיני תרבויות משחק. אני רוצה לעבור לעוד נקודות מעניינות. כאילו, אני אחבר את זה לזה. להשתמש בלור או ידע סיפורי שהשחקן יודע והדמות לא יודעת. זה דבר שאנחנו נתנו אותו. ואנחנו כאילו מחסירים אחד מההנאות הכי גדולות במודל האימרסיה הראשוני, אנחנו מחסירים את אחת מההנאות הכי גדולות שיש בכמעט כל מדיה סיפורית. מדיה סיפוריות, מדיה זה רבים. וזה אירוניה דרמטית, שאפילו עשינו על זה פרק פעם, אבל זה מאוד מאוד חשוב להבין שבשביל אירוניה דרמטית, מאוד מאוד עוזר שהדמות יודעת, שהשחקן יודע דברים שהדמות לא יודעת, ומשתמש בזה. זה הדרך שבה אתם תומנים פחים דרמטיים וטובים לדמויות שלכם. כמובן, זה יפעל רק אם אנחנו משחקים פה סיפור שבו אנחנו שותפים ביצירה של סיפור, ולא מתחרים באיזשהו מטה משחק לצד הסיפור. ופה זה מביא אותי לאיזושהי מחשבה נוספת שאולי צריך להרחיב עליה, שזה האופנים שבהם יש סתירה בין האידיאולוגיה הזאת של האנטי מטאגיימינג, היא בעצם משהו שהוא קצת סוג של פלסטר על כל מיני דברים שמוד עושה עקום. ככה אני קצת מרגיש לפעמים. כי במוד יש משהו שבהמון מקומות מנתק בין המכניקה לבין הסיפור, ואנחנו דיברנו על נקאפ ששווה עוד שיחה בעתיד, אבל זו דוגמה פשוט מצוינת שמתחברת בעיניי לסיפור הזה, כי נקאפ הוא דבר שלדמויות יש והוא קריטי להם, והוא לא מתורגם למשהו סיפורי יותר מדי ברור מצד שני, וזה יוצר דיסוננס בין הסיפור לבין המכניקה, ומזמן מטאגיימינג, כי זה גורם לך לחשוב על המכניקה כדבר מנותק מהסיפור. מהבחינה הזאת אולי אפשר לנסח מחדש חוק הלא מטאגיימינג, אני יכול לקרוא לזה, אני יודע מה, חוק וינסנט בייקר הראשון, השני, השלישי, אני לא זוכר איזו, להתחיל ולסיים בסיפור, כן? זה עיקרון שנמצא בכל משחק מנוע אפוקליפסה שאני מכיר פחות או יותר, עברנו עליו גם בעקרונות שאתם יכולים לשמוע, לנרטבת מוד, ומה זה אומר להתחיל ולסיים בסיפור? זה אומר שלא יכול להיות לך סממן מכני שהוא רק סממן מכני מנותק. כל מהלך מכני חייב להיות מתורגם למשהו בסיפור, כל משהו בסיפור משמעותי אמור להיות מתורגם למהלך מכני. אז במקרה הזה הייתי יכול להכליל מזה איזשהו סוג של חוק שמגדיר את הבעיה אחרת, כן? שרואה לדעתי אולי אפילו את מה שבעיניי באמת איזושהי בעיה מהותית שעולה, שגורמת לאנשים תחושת דיסוננס, כן? שרוצים לספר סיפור ואז פתאום, וזה נגיד עונה לך על מתי המין מקסריות מרגישה נגיד תלושה בעיניי, שהיא לא מתחברת לסיפור של הדמויות, שלא מתחברת לעלילה המדומיינת שלנו. אם היא מתחברת, אז זה מעולה. ויותר מזה, מנחות ומנחים יקרים, כשאתם נתקלים במשהו שהוא באירוע מכני, אתם יכולים לתרגם אותו לאירוע סיפורי. אנחנו נתנו את הדוגמה הזאת, עמית נתן את הדוגמה של זה שצועק לכהן, חסר לי איזה, יש לי 5 נקאפ. כן. אז כמה אתה פצוע? 35 מזה, מ-50. כזה.
כי לצעוק לכהן, דקרו אותי 4 פעמים והרביצו לי פעמיים בראש, זה לא יגיד לו שום דבר.
רמז,
רמז. אז אני הייתי נגיד מסתכל על זה בתור מנחה, והייתי אומר, רגע, קודם כל, זה סביר, אנחנו רוצים שהדמויות יהיו מסוגלות לתקשר אחת עם השנייה על זה, אבל בואו רגע ננחיח את הדבר הזה, שקורה פה איזשהו מעבר תקשורת סיפורי, ואז אני אגיד, אוקיי, אני מבין, אני אומר לברברי, אני מבין שאתה, בגלל הניסיון קרבי שלך הרב, אתה אוטומטית יכול לחוש כמה אתה פצוע. רק תגיד לנו איך זה נשמע כשאתה קורא, מה אתה אומר בטקסט של הסרט אקשן שבו אנחנו נמצאים עכשיו, כשאתה צועק על הריפוי שאתה צריך לכהן. זה בסדר, הוא יכול לדעת שזה 35 נקאפ, כן? זה חשוב להבין את הדבר הזה, שהשחקן שלך, שאתה מדבר איתו, יבין את זה.
מה אתה צועק?
אבל הכהן שמע אותך אומר משהו קונקרטי בתוך העולם. אז לחבר, פשוט להגן את זה. להזכיר שזה מעוגן.
מה אתה צועק? כואב לי.
בדיוק. העצה השנייה זה כאילו נקאפ זה גרוע, אני לא יודע. זה לא עצה. זה לפרק על נקאפ.
אני רק אזכיר משהו שכבר אמרתי בפרק בעבר, אבל במקרה ויש לכם שחקן שהוא איך הוא יודע הכל ומכיר הכל, והיה לי שחקן כזה שכל דבר שהם פגשו הוא הכיר בעל פה. אז קודם כל דבר אחד שאתם יכולים לעשות זה ריסקין, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים פה בפרק הזה. בפרק הזה אנחנו מדברים על מטה גיימינג. אז בקטע הזה הפכתי את הידע שלו למכניקה אין גיים, ואמרתי מעולה. הרקע שלך, אמרת לי, זה שאתה מגיע מאיזושהי קבוצת שכירי חרב שהסתובבו בעולם. עכשיו זה נכון, אתה דרגה 1-2, סבבה. אבל אתה ישבת עם אנשים סופר מנוסים. ישבת איתם, הם מכירים הכל, הם יודעים
הכל. אתה היית הפנבוי שלהם.
אתה ישבת איתם ודיברת איתם, למדת, לקחת, רשמת נקודות, רשמת דברים, יודעת, יופי, עכשיו כל
יש פעם. יש לך פאקינג מחברות מעריץ כאלה.
זה, אני אומר, כל פעם שאתם נתקלים ביצור, אתה מגלגל, עוד פעם, whatever, אתה מגלגל ידע של הדמות שלך, אם הצלחת, אני נותן לך copy-paste את הדף, את הסטאץ של המפלצת, כך תקרא, אתה יודע עליה הכל. אם לא,
אז לא.
אז לא. או שאני נותן לך סטאץ של מפלצת אחרת. וזה מה שאתה יודע עליו.
וואו, רק בשביל הסיפור הזה היה שווה לעשות את הפרק.
וככה, גבירותיי ורבותיי, רותמים שחקנים לסיפור. כי אחר כך אנחנו מגיעים בקרב ונתקלים בכל כרטיס, ואז הוא אומר כזה, לא, לא, שמעתי על הדברים האלה, הם סיפרו לי שכשהוא תוקף הוא מאבן, אז אל תתקרבו לזה, זה לא סתם תרנגול.
אני יכול להגיד עוד על המחשבות של הדמויות, אבל אולי מישהו רוצה להציג את זה. או כאילו פשוט אני מרגיש שאני מכסה את כל הנקודות.
אני לגמרי בעד מחשבות של דמויות. אני לגמרי בעד, קודם כל, לגמרי אפשר לעשות זה סיפורי ונרטיבי, כלומר, הדמות יכולה לחלוק את איך היא מרגישה בנוגע למשהו מסוים. אם הוא כועס על משהו, אם הוא אומר, אני שונא גנבים, אני לא אוהב ככה וככה, הוא יכול להגיד את זה.
אבל אפשר גם להראות, אפשר לספר, אבל אנחנו מדברים על, בדיוק על לספר את הרגשות שהוא לא מראה.
שהוא מראה את ההפך. והרבה יותר מעניין.
ומעבר לזה, כן? אז הוא אומר ככה, אז מה שאתם רואים, זה שהוא מגיב בקור רוח ו... ובצלילות, ויש לו צעדים מאוד מכוונים בנושא הזה. אבל בעצם הוא בוער בקרבו. יש לו זעם עכשיו שהוא מתקשה להכיל אותו. כן, אני רוצה שהחבורה תדע את זה. אני רוצה ששאר הקבוצה שלי ידעו את זה, ואני רוצה כי זה יוסיף לתחושת האחווה בין הדמויות, ואפשר תכלס, זאת אופציה מצוינת, לאחר כך לעשות סצנה סביב המדורה, שבו הוא... ייפתח, שבו הוא יחשוף, שבו, חבר'ה, גדילה, הדמות גודלת, מתפתחת, הקשרים מתחברים פה. אם אנחנו נשמור את זה בבטן, אף אחד לא ידע את זה.
בדיוק. אני אגיד בנוסף על זה, כאילו זה באמת הדרך שלנו להראות לפעמים דמויות, דמויות מורכבות, כן? הן מתנהגות בצורה אחת, אבל יש להם איזשהו עולם, עולם שיקולים שאתם עובדים איתו בטוח, כן? או סביר להניח, או אולי, לא יודע מה אתם עושים. אבל, אבל, אבל אם יש לכם עולם שיקולים של הדמות ואתם פה עסוקים בזה בכל מקרה, זה לא חצי מהכיף שרק אתם נמצאים איתו. אנחנו קוראים ספרים ואנחנו קוראים מה דמויות חושבות ברובם, כן? לא בכולם, אבל ברובם. אנחנו, אנחנו רואים סרטים ויש לנו בתוך סרטים גם פורמטים שונים שבהם אנחנו נחשפים לעולמם הפנימי של דמויות, בין אם בצורה רק של סאונד, בין אם באמת בכל מיני ייצוגים ויזואליים, כן? להראות מחשבות של דמויות, לראות דמיונות של דמויות. אנחנו שיחקנו שני חלומות מהממים במהלך וואגן וויל, אחד מהמשחקים בוואגן וויל זה משחק של חלום, ויצאו לנו מזה דברים מגניבים לגמרי ומאוד עזועים. אז יש במדיות נרטיביות מקום נרחב להבעה כזאת, ולמה לנו לא מגיע? למה לא?
אני יכולה לספר על דמות ששיחקתי ומאוד אהבתי, שהיא הייתה פלדינית וקצת וורלוקית, אבל בעיקר פלדינית, שגם היא הייתה מאוד חרדתית, וזה הרבה תואר במטה גיימינג, שאני מתארת את הרגשות שלה ואת התחושות שלה בכל מיני סיטואציות. היו לזה גם תופעות פיזיות קלות, כמו עין מקפצת וכאלה, אבל לא משהו ששאר הדמויות קלטו במיוחד. ובנוסף, לאותה דמות, הייתה אמונה מאוד שגויה לגבי משהו מאוד... משמעותי בחיים שלה. היא האמינה שהיא פועלת להצלת דרקוני ברונזה שמתעללים בהם או משהו כזה, שזה דבר שהוא כמובן לא יכול לקרות, יצור חזק מדי בשביל להיות מנוצל, אבל זה מה שהניע אותה לגמרי בחיים.
אצלי זה יכול לקרות.
מה?
אצלי זה היה יכול לקרות בקלות.
אצלך כן, אבל זה היה קמפיין מאוד. אז היא הסתובבה עם הנושא אישי שלה על דרקונים, היא קראה לו הספר שלי, וכמובן היה מלא פרטים שגויים, סיפור מעברה על איך היא פגשה דרקון, כמובן הוא לא היה דרקון, הוא היה... איש שהציג את עצמו כדרקון והעביר לחפץ שסיבך אותה בהרבה מאוד צרות. לא משנה, אבל היה שם גם את הרגשות וגם את האמונות שלה שלא היו תואמות את המציאות, וזה גם סוג של מטה גיימינג.
יפה. אני לא יכול לתת דוגמאות ממטה גיימינג, כי אני חושב שזה כל מה שאני עושה בעצם במשחקי תפקידים, אז כאילו... כל מה שאני עושה במשחקי תפקידים יכול להיות מוגדר כמטה גיימינג. אתם מוזמנים לשמוע איך זה נשמע? כן, אני חושב שהבעיות האלה שאנחנו מדברים עליהן, זאת אומרת, הן נראות אחרת במשחקים שונים, ולפעמים גם ההנחות לא מתורגמות היטב ממשחק למשחק. זאת אומרת, אני מרגיש שיש פה המון, שאנחנו כאילו קצת יוצאים נגד משהו שהוא חוכמה בעל פה נצברת, לא מיותרת, שנצברה מתוך משחק בסוג מסוים של משחקים. שמצד אחד, אם רוצים לשחק בהם בהנחות היסוד שלהם, יכול להיות שהחוכמה הזאת יש לה טעם, כן, גם אם אני חושב שלפעמים, כמו שאמרתי, לפעמים היא נובעת מלנסות לחפות על חסרונות של המשחק, בצורה מסוימת, כן, מנתיב מסוים, מתוך הנחות מוצא מסוימות, זה דבר שיכול להיות שימושי. צריך מאוד מאוד להיזהר מלתרגם את זה לכל משחק אחר, כי משחקים אחרים שפועלים בהנחות אחרות, באמת מנסים להשיג דברים שונים, וכמובן, כמו שכבר הצגנו בפרקים קודמים, גם אם אתם משחקים מוד הוא סוג של משחק שאני חושב שאחד מהדברים שמאפיינים אותו בשטח, במציאות, כשאנשים משחקים בו, זה מגוון עצום של איך שאנשים משחקים אותו. אם אתם רוצים לשחק את זה עם הנחות נרטיביות, לכו על זה, עשינו על זה כמה פרקים. זה אולי לא הפתרון הכי טוב, זאת אומרת, יהיו משחקים שיתנו לכם כלים יותר טובים לזה, אבל אם מכל סיבה שהיא, אז לכו על זה.
אני רציתי ככה לקראת סיום, רק לנסות לאסוף את הדברים שאמרנו, ולהגיד שמבחינתי, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, הסיבה העיקרית לעשות אותם, היא בשביל שבסופו של דבר יהיה כיף ומעניין לכולם, ומה שאני מרגישה שקורה כשמתרגלים לשחק עם מטה גיימינג ולא לראות בזה משהו מסוכן, לא מגניב, מעכב, לא יודעת, דברים, מה שקורה זה שפשוט נבנית עלילה יותר מעניינת, אפשר להחליט מה הקונפליקט, אפשר לקדם דברים למקומות, ולא מין משהו כזה שנמרח, ולפעמים אין לו ממש נקודות וכן, כזה.
במקום זה, תשחקו כמונו רק את השיאים.
לא רק את השיאים, גם את התחתית של התחתית אנחנו אוהבים לשחק.
זה השיאים שאנחנו הכי אוהבים. אוי אוי אוי, עכשיו נראה לי שאנחנו מצינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי.
וגם, אם אתם משחקים משחקים ללא מנחה, אז בכלל אתם חייבים לעשות מלא מטה גיימינג, כי די.
נראה לי באופן כללי שהעצה כאילו תעשו מטה גיימינג למי שמשחק כבר משחקים נרטיביים מיותרת. אתה לא, אי אפשר לשחק במשחקים הנרטיביים בלי זה. זה כאילו הנחת יסוד לאיך שהם עובדים.
נכון, אבל אם יש מנחה או מנחה, אז אתה יודע, עוד מילא. כשאין, הכי כיף.
עוד פעם, מטה גיימינג יכול להיות כלי נהדר, ויש כאלה שקצת מתנגדים, אבל בסופו של דבר
לא,
זה
כאילו
מה
שמוכחד בשולחן. אם המוסכמות אצלכם אחרות, אז סבבה, תעשו מה שבא לכם, אבל כאילו, אבל אם בא לכם משהו אחר, אז הנה, הצעת הגשה.
אבל זה גם לא כן או לא. אפשר להשתמש באלמנטים מסוימים, אפשר להשתמש בזה בכמות שמתאימה. תעשו מה שטוב. מה שכיף.
לא מה שלא כיף.
תעשו את מה שלא כיף. את מה שהמנחה אומר.
עכשיו. אני מאמין שאנחנו מצינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי.
כן.
כן.
חברות וחברים, מה אתם אומרים? להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי!
ביי!
ביי ביי!
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו, פיוצ'ר דרטי מאת קווין מקלאוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר לתמוך בקיום הפודקאסט דרך הפטריון שלנו, www.patreon.com/lokriti. את לא קריטי יוצרים עם בר ברזילאי, עמית בלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
כן, 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 אני נותן לך זמן לחשוב.
לא, זה לא עוזר, זה בזה. אני צריך להתחבר שנייה למה דיברתי. על מה הייתה הדוגמה שהתחלתי ממנה?
על נקאפ.
אוקיי, אז נקאפ. על העניין של... אוקיי, אז